השר לביטחון לאומי תמר בן גביר משלים בימים האחרונים עוד סבב רעיונות, דילג בין האולפנים, עלה בתוכניות הרדיו, הכל בניסיון להתמודד עם מרחץ הדמים בחברה הערבית שקורה במשמרת שלו. 157 נרצחים בתוך 8 חודשים, זה נתון מבהיל, נתון מבעית, שרחוק מאוד מהמשילות והביטחון, שבטיח בן גביר. כששואלים אותו האם נכשל, הוא ממהר להדוף את האשמות ולהכריז בגאווה שהוסיף תקציבי ענק למשטרה, 9 מיליארד שקלים. זה באמת הרבה מאוד כסף שמיועד בין השאר למאבק בפשיעה בחברה הערבית, לגיוס שוטרים חדשים, להעלאת המשכורות, אלא שהמספר הזה, 9 מיליארד, רחוק ממה שהמשטרה באמת קיבלה. אם בודקים בספר התקציב, התוספת למשטרה לשנתיים הקרובות עומדת על 2.4 מיליארד שקלים. 2 מיליארד נוספים מיועדים להקמת המשמר הלאומי, כרגע הוא לא קם ולא ברור אם יקום בקרוב. עוד 2.1 מיליארד אמורים להגיע בהמשך, אבל הם כבר מותנים בביצוע. למשל, רק אם יגויסו שוטרים חדשים, הכסף באמת יעבור. בסך הכל מדובר על 6.5 מיליארד שקלים לשנתיים. זה הרבה מאוד כסף, אבל לא 9 מיליארד. לאן נעלמו 2.5 מיליארד שקלים? כשבן גביר מדבר על 9 מיליארד, הוא יצא מנקודת הנחה שאף אחד מאיתנו לא באמת ילך ויבדוק בספר התקציב. והוא צודק, למי יש כוח? וגם, למה לתת לעובדות ולמספרים להפריע לקמפיין? Here comes the money! Here we
go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם גדעון אוקו, עורכת יעל הילון. 103 FM.
שלום לכם, שבוע טוב, 5 דקות אחרי 4, איפה הכסף של יום ראשון? מיד נדבר עם קודמו של בן גביר במשרד לביטחון הפנים, השר לשעבר עומר בר-לב, גם על 9 מיליארד, גם על האשמה החמורה של בן גביר, שאומר שבר-לב נתן כסף שהגיע למשפחות הפשע בחברה הערבית, וגם על הממשלה שמאשרת לפני זמן קצר, הקמת ועדת בדיקה לתוכנות הרוגלה, כפי שדורש שר משפטים לוין. פחות משבוע לפתיחת שנת הלימודים, רן ארז אומר שהתיכונים לא יפתחו את השנה. שר החינוך קיש אומר שעד הרגע האחרון יעשה הכל כדי להתחיל את הלימודים כסדרם. מיד תהיה איתנו דוקטור יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך בממשלה הקודמת. קריסת חברת הנדלן רום כנרת מחזירה לכותרות את הסכנות שבקבוצות הרכישה. הרוכשים הפעם היו בטוחים שרכשו דירה בכלל מיזם, ואז גילו שהם ניצבים בפני חובות של עשרות מיליונים שצריך יהיה לפרוע כדי להתחיל את הבנייה. מיד נבדוק למה חשוב לשים לב. וגם הפסיקה שמסעירה את ארצות הברית, יצירות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית לא מוגנות בזכויות יוצרים. זה קשור לאילון מאסק, שיצטרך לשלם $350,000. איפה הכסף? יעל הילון עורכת, מעלי בנימינוב מפיקה, על השידור בני שאולסקי, בדיגיטל, עמיתי דואק, נויה חסון ואליעזר בן יהודה. לפני הכל, הכותרות. ישראל במקום הראשון במדד יוקר המחיה של מדינות ה-OECD. בשנת 2022 הייתה רמת המחירים במשק ב-38% יותר מהממוצע באירופה. נשיא התאחדות התעשיינים, הדוקטור רון תומר, קורא לממשלה להפחית את המע"מ על מוצרי מזון. הנה דברים שהוא אומר לאיפה הכסף.
הפער הגדול שנוצר ביוקר המחיה, לפחות בכל הנוגע למוצרים, נובע מפערי המטבע. יש לזכור שבנוסף לזה, באחריות הממשלה לצמצם את המע"מ על מזון שהוא יקר בישראל יותר מאשר בכל העולם, להוריד את התשומות כמו חשמל, מים, ארנונה, כפי שהבטיחה בינואר, אך לא ביצעה, ולהוריד את הרגולציה הכבדה שמקשה מאוד לייצר ולהביא לצרכנים מוצרים פה בישראל.
משרד השיכון מודיע על הגרלת 1,000 מענקים לרכישת דירות יד שנייה. ההגרלה תיפתח בעוד כשבועיים לכלול רכישת דירות בכל הארץ שמחירן בין 300,000 ל-600,000 שקלים. במוקד הביקורת על התוכנית, הטענה שהיא פונה בעיקר לציבור החרדי, שרוכש דירות זולות יחסית, והוא יהיה מי שיהנה בעיקר מהמענקים. יושב ראש חדש לרשות לניירות ערך, עורך הדין ספי זינגר, נכנס היום לתפקידו והחליף את ענת גואטה. זינגר אומר לאיפה הכסף כי ירחיב את פעילות הפיקוח של הרשות גם על שירותי המידע הפיננסי.
תפקידי המסורתיים של הרשות כמפקחת על השקעות בניירות ערך ועל השחקנים בשוק הזה, היא קיבלה גם את הפיקוח על תחום הפינטק, שירותי המידע הפיננסי ושירותי התשלום. מדובר בתחומי אחריות מרכזיים לכלכלה הישראלית, לקידום התחרות ולמאבק ביוקר המחיה. בכוונתי להבטיח רגולציה איכותית שתשמור על האינטרס הציבורי ולהישמר מרגולציה עודפת שתקשה להתפתחותו ועל גדילתו של תחום חשוב זה בישראל.
עוד שיבושים במערכת החינוך, 1,200 מורות ומנחות תוכנית הילה לטיפול בתלמידי תיכון בסיכון, פתחו היום בעיצומים והפסיקו את ההכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים. המורים המאורגנים בארגון כוח לעובדים, דורשים מהחברה למתנסים שמעסיקה אותם, שיפור בתנאי העסקתם. תלילה איילון, מורה וחברת הנהגת האיגוד, מסבירה.
הצלחנו לבטל כמה גזרות במכרז, בראשן והחמורה שבהן ביטול הדרישה לתעודת הוראה כדי ללמד בתוכנית. אבל שכרנו לא התעדכן בהתאם לשכר מורי התיכונים, אמור להתעדכן בקרוב. בנוסף, אנו לא זכאיות לכל התנאים הסוציאליים של מורה במערכת החינוך, כמו להשתלמות, עברה לפי ודק בהוראה, ימי מחלה ועוד. אפליה נוספת בינינו לבין מורי מערכת החינוך היא איפוס ותק וזכויות סוציאליות במעבר בין זכיינים. וכן, ביטול הישגי ההסכם הקיבוצי שלנו. על תנאים המובנים מאליהם במערכת החינוך, אנו נאלצות להיאבק כל מכרז מחדש.
ואלה הכותרות. איפה הכסף? 9 דקות אחרי השעה 4, פותחים בישיבת הממשלה הסוערת שמאשרת היום, כצפוי, את הצעתו של שר המשפטים יריב לוין להקים ועדת בדיקה ממשלתית כדי לחקור את רוגלות המשטרה, רוגלות תוכנות הריגול, כמו הפגסוס למשל. טל שלו, וואלה, שלום. שומעת אותנו, טל?
שומעת, כן.
מעולה, גם אנחנו אותך. ישיבת ממשלה סוערת, כצפוי. מה בדיוק היה שם?
נראה לי שכל השחקנים שיחקו את התפקיד שיועד להם לפי התסריט. הממשלה באמת מאשרת את הצעת ההחלטה הזאת בניגוד להמלצת היועצת המשפטית לממשלה, שמעבירה כבר בשבוע שעבר לשר המשפטים יריב לוין את ההתנגדות שלה להקמת הוועדה. היום השרים שומעים את ההתנגדות של המשנה שלה גיל לימון, ובתגובה, כמו שראינו לא אחת בישיבות ממשלה מהסוג הזה מאז שהוקמה הממשלה הזאת, בתגובה הוא זוכה ככה, אחרי שהוא משמיע את ההתנגדויות המשפטיות, הוא זוכה ככה למטר מתקפות מהשרים, החל משר המשפטים יריב לוין, שאומר לו שהם בניגוד עניינים לגבי הסיפור הזה של ועדת החקירה של פגסוס, וחלה בשרת ההסברה גלית דיסטל, ששואלת אותו האם הוא מתכוון שלא יחקרו עיוותי דין שנעשו בתיקים פתוחים וקיימים. מוקד המחלוקת, יש בעצם שני מוקדי מחלוקת עם הייעוץ המשפטי. אחד נוגע באמת לסמכויות של הוועדה, וזה הסיפור המרכזי. היועצת המשפטית לממשלה מבקשת, דורשת, מבהירה שיש מניעות משפטית לאשר את הוועדה הזאת, שהיא תעסוק בתיקים עומדים, בהליכים פליליים עומדים ותלויים, כלומר בתיקי ראש הממשלה. השרים מחליטים להתעלם ממנה. ונושא שני שעולה בהתנגדות של משרד המשפטים, שהוא בעצם מייצג במובן הזה גם את השבק ואת המשטרה, זה את ההתנגדות של השבק והמשטרה לחשיפת חלק מהיכולות הטכנולוגיות שלהם בסיפור הזה של מעקב ורוגלה, וגם להגבלה שיש על השימוש ביכולות האלה על ידי המשטרה כל עוד ועדת הבדיקה תעבוד. כאמור, השרים די מתעלמים מההמלצות של היועמ"ש, של היועמ"שית. זה אגב מחזה שחוזר על עצמו.
זהו, אני חושב שאם הם לא היו מתעלמים היינו מופתעים. זה שהם מתעלמים זה כבר לא מפתיע, זה קורה כבר 7-8 חודשים שהם מתעלמים.
וגם זה שהם, בדיוק, וגם זה שהם תוקפים את גיל לימון, המשנה שלה, זה גם מחזה שכבר ראינו אותו בעוצמות כאלה ואחרות, בהצעות החלטה אחרות. מה שכן חשוב, אני חושבת להאמין, זו החלטה, הסיפור של ועדת, הסיפור של פגסוס, אותה חשיפה של כלכליסט, הוא כבר נבדק על ידי ועדה פנימית שמינה היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, בראשות המשנה שלו, עמית מררי.
אז לסיום בקצרה, למה כל כך חשוב ליריב לוין בכל זאת להקים את ועדת הבדיקה הזו, אם כמו שאת אומרת, הסיפור הזה כבר נבדק בזמנו וככה מוצא עד תום, למה יריב לוין דוחף את הוועדה הזו של פגסוס?
אז קודם כל צריך להגיד, הסיפור של פגסוס הפך לאחד הסיפורים המרכזיים של תומכי נתניהו ושל מתנגדי משפט נתניהו. הם דוחפים בעוד ועוד. לוין ממנה לרשות הוועדה שופט לשעבר שבאופן מפורש יצא נגד חקירות נתניהו ונגד האישומים נגד נתניהו, והערכה היא שבאמת, כמו שאומרים, הממשלה רוצה להשתמש בזה כדי לחקור את החוקרים, כן? כדי להשית איזושהי מה לחוקרי המשטרה או ללכת לבדוק את התהליכים האלה. גם צריך להגיד, גם ברמה הפוליטית נטו, בלי שנכנסים למקומות האלה, יריב לוין, רפורמה שלו, כמו שאנחנו עובדים, לא מתבצעת בדיוק כמו כמו שהוא רצה. עכשיו, במשך הרבה מאוד זמן, הוא לא קידם את הוועדת בדיקה הזאת, בגלל שהוא רצה לראות מה קורה עם הרפורמה המשפטית. ברגע שהוא הבין ככה שהרפורמה המשפטית נכנסת לאיזו ישעיה או הקפאה, הוא פתאום התלבש עליה. כן. להערכתי, זה גם בשביל שליריב לוין יהיה משהו פוליטי להציג לבייס, כדי לעזור לו, ככה אולי לרדת מעט הרפורמה בהמשך.
טל שלב, וואלה, תודה רבה.
תוריים טובים.
ושלום לשר לביטחון פנים לשעבר, עומר בר-לב.
אחר הצהריים טובים, גדעון.
מה שלומך?
אני בסדר, תודה. תשובה רגילה, ברמה האישית מצוין, מעבר לזה...
ברמה הלאומית, על הפנים.
על הפנים.
טוב, מיד נדבר על מה שקורה ברחוב הערבי, מספר הנרצחים שמשתולל, בן גביר שמאשים אותך במה שקורה עכשיו, אבל קודם בוא בכל זאת נדבר על מה שקורה היום. הממשלה מאשרת את הוועדה הזו, ועדת בדיקה ממשלתית לשימוש בתוכנות רוגלה, יריב לוין דוחף את הדבר הזה, כמו ששמענו עכשיו מיטל שלב. תסביר לי למה זה כל כך חשוב לו ליריב לוין.
תראה, אז זאת אחת השאלות ששאלת את טל שלב, למה צריך את הוועדה הזאת? הלא הייתה ועדה שעוד היועץ המשפטי לממשלה הקודם מינה, כאשר הובילה אותה המשנה של העורכת, שלו, עורכת דין מררי. ככה שאני... הסיבה היחידה או הסיבות היחידות שאני רואה לכינון הוועדה הזאת, בנוסף למה שטל אמרה, שזה להתערב במשפטי נתניהו, להשפיע וכן הלאה, זה להחליש את המשטרה. זאת אומרת, להחליש את המשטרה וגם להחליש את התביעה במדינת ישראל.
אבל לך ברור שהוועדה הזו נועדה בין היתר גם להתערב בהליכים פליליים פתוחים, כלומר תיקי נתניהו, משפט נתניהו, זה נועד...
ברור. ברור, זה בראש ובראשונה. שוב, אני לא יודע מה הסדר, אבל זה נושא אחד. והנושא השני, זה כמו שנתניהו הפליא לעשות בקדנציה הקודמת שלו, זה לפגוע בשומרי הסף, אם זה במשטרה, שגם ככה היא מוחלשת, בכל מערך הסייבר במשטרה, שעוד פעם יעבור סדרה של חקירות וכן הלאה, ואם זה את התביעה, הפרקליטות והתביעה במדינת ישראל, וזה, מה אני אגיד לך?
זה משהו גם שיפגע בפעילות המשטרה השוטפת, ברור. כי בתוך המשטרה אנחנו שומעים מי שאומרים שבלי הרוגלות יהיה לנו הרבה יותר קשה לטפל בפשיעה, גם בפשיעה בחברה הערבית, גם בכלל בפשיעה.
לא, לגבי זה אין בכלל ספק, אתה מבין, מצד אחד... מדברים על מעצרים מנהליים, ומצד שני, כלי כל כך בסיסי במציאות של היום, רוצים למנוע מהמשטרה, ואומרים, בוא נכניס את השב"כ, כי לשב"כ יש את הכלים האלה. אז לא צריך להכניס את השב"כ בהקשרים האלה. והשימוש של משטרת ישראל, זה כבר נבדק עלו על ידי אותה ועדה שהיו שם שני יועצים, המומחה אולי הגדול ביותר של השבק בתחום הרוגלות, והמומחה הגדול ביותר של המוסד בתחום הרוגלות. והתברר שהמשטרה פעלה על פי צו ואישורים של בית משפט. היה שם גם עוד הערה טכנית מאוד חשובה, שהיועצת המשפטית לממשלה הנוכחית אמרה שעד שהבעיה הטכנית הזאת לא תיפטר, המשטרה כן. לא תוכל להשתמש ברוגלות האלה.
אבל לך אין ספק שזה גם נועד להלך אימים על המשטרה, על הפרקליטות, וגם כן להשפיע ולהתערב שם בחקירה בתיקי משפט נתניהו. בוא נתקדם, עומר בר-לב, למה שקורה ברחוב הערבי, לשר הנוכחי בן גביר. אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר אתמול ראש עיריית טירה, עורך הדין ממון עבד אלחי, הנה.
זאת הממשלה הגרועה ביותר שהייתה כאן. הממשלה הנוכחית, במקום לחזק משטרה, מחלישים אותה. במקום לחזק בתי ספר ומתנסים, מחלישים אותם. במקום לחזק תעסוקה, מחלישים. זאת לא טעות, זאת מדיניות.
אומר ראש עיריית טירה, שהוא רואה קשר בין המהפכה המשפטית לבין ה... פשיעה ואלימות שמשתוללת ברחוב הערבי, גם אתה עושה את החיבור הזה?
חד משמעית, ואם תשים לב למה שהוא אמר, מאוד מעניין, מראש עיר ערבית, הוא אמר שהממשלה הזאת מחלישה את המשטרה. אני יכול לומר לך, אני נפגשתי איתו מספר פעמים בתקופה שהייתי שר, כולל פתחנו שיטור עירוני בטירה, ראש עירייה מאוד מאוד מרשים, באמת טובת התושבים שלו והמאבק באלימות היא נר לרגליו, למרות איומים וירי עליו וכן הלאה וכן הלאה. ושראש עירייה ערבי במדינת ישראל אומר שהממשלה הזאת מחלישה את המשטרה, זאת אומרת הוא רוצה משטרה חזקה, משטרה שתהיה מסוגלת להתמודד גם עם משפחות הפשע וגם עם הפשיעה שלא קשורה במשפחות הפשע. וכמובן, מה שאנחנו רואים בשמונה החודשים האחרונים,
אז בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה,
כי באמת
יש באמת השתוללות במספר הנרצחים, הוא כבר מגיע כמעט ל-160, זה זינוק לדעתי של בערך 200% במקרה אלימות ביחס למה שהיה בכהונה שלכם, אבל בן גביר אומר שמה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם המשך של מה שהיה אצלכם ונובע מהזנחה של שנים. איך אתה משיב לדברים האלה?
תראה, את האכלו לי, שתו לי, אנחנו מכירים עוד מהשירות הצבאי. מעניין כמה חודשים הוא עוד ימשיך עם, עם השטות הזאת, להאשים את כל העולם, את כל העולם וכל הממשלה הקודמת. מדובר כאן בשר חסר כישורים, שעוטפים אותו, הצוות שלו זה נערי גבעות, שהיכולת שלהם היא אפס, והרצון שלהם להתמודד באמת עם הביטחון של אזרחי מדינת ישראל, באמת, הוא לא קיים.
השאלה אם אנחנו לא עושים לעצמנו קצת הנחה, אומר בר לב, שאנחנו שמים את הכל על בן גביר. כי המשטרה היא אותה משטרה, ואתה יודע יותר טוב מכולנו כמה היא הורעבה ובאמת ספגה מכות כואבות בשנים האחרונות, והמחסור בשוטרים הוא אותו מחסור בשוטרים. אז מה, זה הכל בן גביר שמביא לזינוק הזה?
גדעון, בדיוק זה בדיוק מראה את זה. זה אותה משטרה, זו אותה משטרה שעם המשטרה הזאת אנחנו הצלחנו אחרי הרבה מאוד שנים לבלום ולצמצם את הפשיעה, להכניס ארגון, ראשי שני ארגוני פשע ערבים לכלא.
אבל רק בגלל שבן גביר נכנס למשרד, פתאום יש זינוק מטאורי
בחברה הערבית.
אז רק בגלל שבן גביר עכשיו הוא השר לביטחון לאומי, יש זינוק חד כל כך במקרה הרצח?
תראה, זה מאוד מורכב. במקביל אליו יש שר אוצר שעוצר את אותם 200 מיליון שקלים שצריכים להגיע לעיריות ולמועצות הערביות. עוצר את ה-30 מיליארד שקל בתוכנית הרב שנתית שאנחנו החלטנו עליה לצמצום הפערים בחברה הערבית. בן גביר עצמו אישית עצר את כל הרפורמות שאנחנו הובלנו להתמודד ולסייע מה שנקרא ביד הרכה של משטרת ישראל, עוצרים, פרויקט של עוצרים את הדימום, שיטור עירוני, כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה מכלול של דברים, מכלול של דברים שבסופו של דבר גורמים לתוצאה הזאת, וברגע שהשד הזה יצא מהבקבוק, עלו גם הפשיעה והרצח
בקרב
ישראל היהודים קפץ בצורה מדהיגה בשמונה חודשים האלה.
אתה שמעת את בן גביר שאומר שמי שאשמים זה בכלל אתה וסגלוביץ' שנתתם כסף לרחוב הערבי, ועכשיו הוא הגיע למשפחות הפשע שמשתוללות איתו ברחוב.
כן, טוב, תשמע, אין לשטות הזאת...
אבל זה נכון? אלה כספים שבאמת אתם נתתם בזמנו ועברו למשפחות פשע?
הפוך, הפוך, הפוך. אחד המהלכים שהוביל סגלוביץ' בפרויקט שהוביל אותו, זה היה שמכרזים ליישובים ערבים ינוהלו לא על ידי ראשי הערים והמועצות, כי אם בצורה מרוכזת בכדי למנוע את האפשרות שמי שיזכה במכרזים זה משפחות פשע. גם את זה בן גביר ביטל. אז מה אפשר לצפות? באמת,
אז בוא תעשה לנו סדר בתור מי שהיה שם ומכיר באמת את המספרים ואת הנתונים, כנראה יותר טוב מרובנו. בן גביר מסתובב בחודשים האחרונים ואומר, הוספתי 9 מיליארד שקלים לתקציב המשטרה, הנה הישגים, הנה את זה בר לב לא עשה, אני ידעתי להביא את הכסף הזה. באמת מדובר בתשעה מיליארד שקלים, או שבפועל זה הרבה פחות?
תראה, זה שהבן אדם הוא חסר יכולת, אנחנו יודעים, זה שהוא פשיסט, אנחנו יודעים, אבל מתברר שהוא גם שקרן. כל אחד מהמאזינים יכול לפתוח את אתר כנסת ישראל, ולראות את התקציב המאושר של המשרד לביטחון לאומי היום, את כל התקציב, ואת הפירוט של תקציב המשטרה. תקציב המשטרה מופיע בתור 15.5 מיליארד שקלים. תקציב המשטרה ב-2022 היה 14.5. זאת אומרת, כל התוספת שהוא מדבר עליה לשנת 2023 היא מיליארד שקלים. כל היתר זה דיבורים באוויר, יכול להיות שהוא מדמיין מה יהיה ב-2024, יכול להיות שהוא מדמיין שברגע שיקום, ואני מקווה שלא יקום, המשמר הלאומי שהוא מדבר עליו, יהיו תקציבים נוספים וכן הלאה. אבל תקציב משטרת ישראל עלה במיליארד שקל. אנחנו, התקציב שאני סיכמתי עם ליברמן, שר האוצר בזמנו, ועם בנט ראש הממשלה בזמנו ל-2023, כלל תוספת של 2.5 מיליארד שקל לתקציב המשטרה. זאת אומרת, אפילו את זה הוא לא הצליח לעשות.
אוקיי, לסיום, עומר בר-לב, מילה על מפלגת העבודה, אתה רואה מה קורה לה בסקרים כבר תקופה ארוכה, אתה אמנם לא שם, אבל אני בטוח שככה עצוב לך לראות מה קרה למפלגה הגדולה הזו. מרב מיכאלי צריכה לזוז הצידה?
תראה, כמובן שעצוב לי, ובוא לא נשכח שעד לפני לא מעט, לא הרבה שנים, מפלגת העבודה ראתה את עצמה בתור מפלגת שלטון, או אלטרנטיבה למפלגת שלטון. לרגע גם האמנו בזה אחרי שבאמת מירב הצליחה להקים את המפלגה הזאת על הרגליים, וזכינו בשבעה מנדטים בבחירות לפני האחרונות. אבל ראינו את התוצאה בבחירות האחרונות, וצריך להסתכל למציאות בעיניים.
שזה אומר?
מפלגת העבודה בתור כמפלגה שהקימה את מדינת ישראל, והייתה מפלגת שלטון והתמודדה על השלטון בשנים שהיא לא הייתה, היא כבר לא שם, ולצערי גם לא תהיה שם, בוודאי לא בצורה הנוכחית שלה.
ולשאלתי?
וזה עצוב, כן, גם ברמה האישית זה עצוב.
ולשאלתי, מרב מיכאלי צריכה לזוז.
צריכה לקחת, כן, הייתה צריכה לקחת את האחריות, אני חושב, לאחר הבחירות. אבל היא חשבה וחושבת אחרת.
עומר בר-לב, לשעבר השר לביטחון פנים, מפלגת העבודה, מודים לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
מיד נדבר על שנת הלימודים, שאולי תיפתח בבתי הספר, אבל לא בתיכונים. תהיה איתנו שרת החינוך לשעבר יפעת שאשא ביטון, אבל קודם, יניב מורזובסקי ועדכוני התנועה. 4:30 כאן באיפה הכסף, 103 FM, יום שישי, 1 בספטמבר, ותראו מופתעים, שוב, עד הרגע האחרון כנראה לא נדע אם הלימודים ייפתחו, כרגיל או לא, ואיתנו מי שהייתה שם עד לא מזמן, שרת החינוך לשעבר, הדוקטור יפעת שאשא ביטון, המחנה הממלכתי, שלום לך.
שלום רב.
מה שלומך?
ברמה האישית בסדר, ברמה הכללית, כמו כולם.
את כבר השנייה שאומרת לנו את זה בשעה הזו. תגידי, למה תמיד מחכים לרגע האחרון? למה תמיד זה מגיע לימים האחרונים, לשבוע האחרון, לשעות האחרונות בלילה הזה, כדי לראות אם יש לימודים או אין לימודים?
אני מוכרחה לומר לך שנכון שבדרך כלל, אתה יודע, זה מתקרב לפתיחת שנת הלימודים. אגב, בתקופתי אנחנו עשינו את זה לא ב-6 בבוקר של 1 בספטמבר, כמו שזה קרה הרבה מאוד פעמים, אבל צריך להסתכל בכלל על הדינמיקה של מה שמתרחש עכשיו. בניגוד לפעמים אחרות, שהיה מסע ומתן, שהיה שיח, שישבו, שהתווכחו, שהכל בסדר, אבל היו שם כדי לנסות לפתור את העניינים, אנחנו לא, זה לא המקרה הפעם. אנחנו לא רואים לא מעורבות של שר החינוך ולא מעורבות של שר האוצר שיושבים ואומרים אנחנו נפתור את זה. להפך, מה אתה שומעת משר האוצר לפני מספר שבועות? תערכו לשביתה של חודשיים. תגיד לי אתה.
אבל גם שמעתי אתמול את שר החינוך יואב קיש אומר שיעשה הכל עד הרגע האחרון כדי לפתוח את הלימודים כסדרם.
קודם כל אני שמחה שהשר קיש התעשת ושינה דיסקט והבין שהילדים שלנו זה לא משחק. ועדיין, בשביל שהדברים ייפתרו, צריך להיכנס לחדר ולא לצאת ממנו עד שפותרים את הסוגיה הזו. ולצערי הרב הם חיכו לשבוע האחרון.
מה חשבת אגב שראית שהוא יצא לחופשה במלדיבים רגע לפני פתיחת שנת הלימודים?
תראה, כל איש חינוך מתחיל אפילו יודע שהשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט זה השבועיים הכי קריטיים. של המערכת. אבל באמת, אני אומרת, ברמה האישית לא מעניין אותי איפה הוא נמצא, מעניין אותי שעכשיו הוא ידע שהמקום שלו הוא בחדר המסע ומתן, שייכנס לשם ולא יצא משם עד שהוא סוגר את הסכם השכר.
אז בוא נדבר, הפערים בין האוצר לארגון המורים בערך עומדים על מיליארד שקלים, יש במקביל גם דרישה לחוזים אישיים למורים מצטיינים, ועוד לא דיברנו על המחסור במורים בכיתות, אבל אם את צריכה, בתור מי שבאמת מכירה את המערכת מקרוב, לומר מי צריך יותר לרדת מהעץ, או מי צריך יותר ללכת לקראת השני, אז זה רן ארז או שזה שר האוצר?
קודם כל צריך בכלל לנהל שיח, ואני אומרת לך באחריות, לא מתנהל שיח בין הצדדים.
בכלל? שני, מה, לא מדברים?
לא, זה הכל מאוד 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 שטחי, מאוד בשוליים, אפילו על עקרונות הם עוד לא הסכימו, אחרי שמסכמים עקרונות, אז צריך לשבת אחר כך ולפרוט אותם, ולראות שזה מתכנס למספרים וכולי, יש פה עוד הרבה עבודה.
אנחנו מכירים את המשבר הזה, את השיבושים האלה, עוד משנת הלימודים הקודמת, אנחנו זוכרים שהתלמידים לא קיבלו תעודות בסופה. את רוצה לומר לי שמאז אף אחד לא מדבר, לא מנסה בכלל לייצר איזשהו שיח ומסע ומתן?
לא, לא התנהלו שיחות, בטח לא בדרגים הבכירים שכך זה צריך להיות. אני לא יודעת אם אתה זוכר, גדעון, כשאני העברתי את התפקיד בעצם באותו מעמד השוואה, נקרא לזה. בשר החינוך אמרתי לו שאחד הדברים הראשונים שהוא צריך לפתור זה הסכם השכר עם המורים התיכוניים, ולא לחכות לתקופת הבגרויות. אמרתי את זה גם כמעט בכל רעיון, אני חושבת שאפילו אצלך. היה אסור לחכות כדי שהילדים לא ייפגעו בתקופת הבגרויות, בלי ציוני מגן, בחוסר ודאות אם כן תהיה בגרות או לא תהיה בגרות, אנחנו יודעים שהם נפגעו גם בטיולים. אז לבוא ולמשוך את הכל עד השבוע האחרון של השנה, כשאנחנו נמצאים במציאות, שאפילו אין עקרונות מוסכמים, אין על מה אפילו להתווכח. אני לא באמת חושבת שיש שם איזשהו ויכוח שהוא ענייני. כי להגיד כמה כסף אני נותן במסגרת הכללית, ועכשיו בואו נראה איך נפרק את זה ונפרק את זה לגורמים, ככה לא בונים הסכם,
בואי נהיה אופטימיים, ונגיד שהם יצליחו להגיע להסכמות, וישפרו את התנאים ואת המשכורות, ובאמת כולנו מקווים ומתפללים שזה יקרה, אבל גם אם שנת הלימודים תיפתח, יש פה עדיין מערכת חינוך חולה, עם הרבה מאוד בעיות שלא ייפטרו מחר ולא מחרתיים, גם אם יגיעו להבנות. אז השאלה, מה המשמעות של זה? של מחסור בכל כך הרבה מורים, ומחסור בכיתות, ומחסור במורים בחינוך המיוחד, שוב, אז גם אם ההסכמים האלה ייפטרו, הצרות האלה לא ייעלמו.
נכון, יש הרבה מאוד משברים ואתגרים בתוך מערכת החינוך, ולא כל הבעיות ייפטרו בהסכם, אבל הסכם יכול לבלום את ההידרדרות של המשברים הללו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מחסור בכוח אדם, ככל שיש הסכם, אז זה מונע את הזליגה החוצה של מי שנמצא היום בתוך המערכת, שגם לזה יש חשיבות וגם לזה יש משמעות. אבל כמו שאמרת, לא זה לבדו יפתור את כל הבעיות במערכת. אגב, לקחת את המערכת ולהפוך אותה לחדשנית ורלוונטית, כמו שאנחנו ניסינו לעשות כשאני הייתי שם, לצערי הרב, מה שביטל השר החדש, כמו עוד הרבה דברים אחרים שהיו חשובים בתוך המערכת. גם אלה נקודות שצריך לתת עליהם את הדעת, בשביל להפוך את מערכת החינוך שלנו למערכת בריאה, למערכת רלוונטית, למערכת מתקדמת, למערכת של הילדים, טוב להיות בה ומרגישים שהם צומחים, ההורים שולחים בגאווה את הילדים שלהם למערכת ולמורים טוב לעבוד בה. ולצערי הרב זה לא מה שקורה היום.
מה חשבת על המתווה שהציג חברך למחנה הממלכתי, מתן כהנה, שקורא להקים ממשלת אחדות, ואחרי שנתיים נתניהו פורש מהחיים הפוליטיים? הסכמת איתו או שלא?
מתן דיבר בעצם, אתה יודע, מעורבי ליבו, אני יכולה להבין אותו, כי גם אני חושבת שבמציאות שבה אנחנו נמצאים בשבר הכל כך גדול הזה, ממשלת אחדות זה היה הדבר הכי טוב למדינת ישראל, אם רק היה עם מי לעשות אותה. והבעיה היא שפשוט אין עם מי לעשות את זה היום. אנחנו לא מאמינים בנתניהו, אנחנו רואים לאן הוא גורר את המדינה. אגב, היום דווח על שיא שלילי בכלכלה, אם אני לא יודעת אם ככה ראיתם את הפרסומים, אבל מדינת ישראל היא ראשונה.
אנחנו תוכנית כלכלית, אנחנו לא נפספס. יפה. רק שזה נתונים של השנה שעברה במקרה של הממשלה, שאת היית חברה בה, אם את רוצה לדייק, זה נתונים 22.
אנחנו מדברים על עלייה ביוקר המחיה בשנים האחרונות, בצורה שהיא דרמטית, ואנחנו חווים את העליות האלה חדשות.
כן, אבל שוב, העלייה הזו לא התחילה עם הממשלה הזו. בואי נהיה
אגונים. לא משנה, אבל הממשלה הזו לא מטפלת בזה, כי תסתכל מה קורה בהם. כל יום אגב, זה היום ואתמול ושלשום, שכל יום אנחנו מתבשרים על עוד משהו שמתייקר, על הנה מוצרי חלב, והנה דלק, והנה חשמל, והנה, וכל הזמן אנחנו נמצאים בתוך המעגל הזה.
אז שוב, אז אולי צודק מתן כהנא שאומר בשעת החירום הזאת צריך להיכנס כדי להזיז החוצה את הקיצוניים מהממשלה הזו ולטפל בבעיות הבאמת בוערות על סדר היום. אולי אתם צריכים להצטרף אליהם.
פשוט אין עם מי.
אמרת את זה גם למתן כהנא? אני גם שאלתי אותו, תגיד, איך אתה מאמין לנתניהו אחרי כל מה שעושה לכם? הוא אומר, כרגע אין ברירה. אז השאלה מי...
כן, אבל הסיפור הוא...
הוא תמים, מתן כהנא? נאיבי?
אני לא חושבת שהוא תמים, אני חושבת שהוא רוצה טוב למדינת ישראל, וכולנו רוצים טוב למדינת ישראל, וכולנו חולמים שאולי בכל זאת יהיה אפשר לעשות משהו ולהציל את המדינה הזו. אבל אנחנו שוב ושוב רואים שאין מי לעשות את זה. נתניהו נחוש להחזיק בשותפים הקיצוניים שלו, נתניהו נחוש להוביל את המדינה לכאוס ולאסון שאנחנו פשוט פוגשים אותו כמעט בכל תחום חיים. דיברנו קודם על יוקר המחיה, זה גם הביטחון האישי. תראה את מספר הנרצחים בתוך הארץ, תראה את הביטחון הכללי שלנו, באיזה מצב אנחנו נמצאים. איפה שאתה לא נוגע, אתה רואה שהממשלה הזו המיטה אסון על מדינת ישראל, וגם בנושא שדיברנו עליו בהתחלה, כן. בנושא החינוך, שפשוט לקחו ופירקו את המערכת לגורמים, ואפילו את המעט שצריך, התאמצו כדי לפתוח את השנה כמו שצריך עבור ילדי ישראל, גם את זה אנחנו לא רואים.
שרת החינוך לשעבר, הדוקטור יפעת שאשא ביטון, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
עכשיו 20 דקות לפני 5, פרסומות וחוזרים. עכשיו לפסיקה שמסעירה את ארצות הברית וקובעת שיצירות שנוצרו על ידי הבינה המלאכותית, ה-AI, לא מוגנות בזכויות יוצרים. הסיפור הזה גם איכשהו מתחבר לאילון מאסק, שצריך עכשיו לשלם יותר מ$300,000. ואיתנו עורך הדין שר פלד, ראש מחלקת קניין רוחני בעמית פולק מטלון שלום, עורך הדין פלד.
שלום גדעון.
אז קודם כל ספר לנו על המקרה הספציפי הזה שממנו נוצר כל הוויכוח הזה.
בעצם המקרה הפרטני הזה מתייחס לאדם בשם סטיבן טלר, שהוא יזם בתחום הבינה המלאכותית. הוא בעצם יצר תוכנה מערכת שהוא כינה אותה Creativity Machine, שבעצם מייצרת תמונות לפי טקסט, כמו מה שרבים מכירים מ-Journey או Stable Diffusion, והגיש את היצירה בעצם, את אחת היצירות שהמערכת הזו יצרה לרישום, זה הליך שמתקיים בארצות הברית כמעט באופן בלעדי, בארץ אין צורך לרשום זכויות יוצרים, הגיש אותה לרישום למשרד זכויות היוצרים האמריקאי, והמשרד סירב בגלל שטלב הציר שהיצירה נוצרה על ידי מערכת בינה מלאכותית ולא על ידי אדם. הוא ערער בעצם לבית המשפט המחוזי של District of Columbia, וגם פה השופטת ברג האוול דחתה את הערעור שלו ובעצם סרבה להקנות, סרבה לרשום את היצירה ככזו שמוגנת בזכויות יוצרים.
אז בוא רגע נבין את המשמעויות רוחב של ההחלטה הזו, שבעצם אומר שם בית המשפט מה? כל דבר שמעורבת בו הבינה המלאכותית ואין שם באמת טביעת אצבע של האדם עצמו, של אומן או יוצר, אי אפשר לרשום עליו זכויות יוצרים.
זה בהחלט ההחלטה. ההחלטה קובעת בעצם בגלל שהעשרה של סטיבן טלר, כשהוא הגיש את הבקשה לרישום היצירה למשרד זכויות היוצרים, הוא אמר שהיא נוצרה אוטונומסלי, באופן בלעדי ומוחלט על ידי המכונה, ללא מעורבות של אדם. שאנחנו בעצם יודעים שבשונה מזה שכל אחד מאיתנו משתמש ב-GPT או ב-Midjourney או Stable Diffusion או כל מערכת בינה מלאכותית אחרת, הוא בעצם מספק איזושהי מילים, איזושהי בקשה לגבי היצירה. ההחלטה לא דנה למעשה בעצם באיזה רמה של מעורבות או תרומה יצירתית נדרש בין האנוש.
ואיך הסיפור הזה קשור לאילון מאסק, שגם שמו השתרבב שם לידיעה?
הקשר היחיד הוא בעצם זה שאותה שופטת פסקה בעבר בבקשה של טוויטר לגלות לנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שטוויטר עצמה התבקשה לספק מידע לגבי השימוש בחשבון. אין שום קשר להחלטה בהקשר של AI ו...
משהו מההשלכות של הפסיקה הזו על מה שקורה כאן, על החוק בישראל, או שאנחנו עדיין לא שם?
אנחנו עדיין לא שם, כי בעצם בתי המשפט לא הגיעו, לא נדרשו לפסוק בשאלות האלה. אני מניח שכשההחלטה הזאת תונח לפתחו של בית המשפט בישראל, הוא בהחלט יבוא ויאזכר וידון בהחלטה הספציפית הזאת שניתנה על ידי השופטת בארצות הברית, אבל שוב, ההחלטה לא קובעת באופן גורף שללא, שכל יצירה של מערכת בינה מלאכותית לא זכאית להגנה, אלא רק כזו שאין בה תרומה של בן אנוש. היא, בגלל שהיא לא נדרשה, השופטת לא דנה ולא נכנסה לשאלה איזה היקף של מעורבות, עם העובדה שאתה כתבת לפרומפט בעצם לאיזושהי מערכת בינה מלאכותית וביקשת ממנה ליצור משהו מסוים ויספיק, או שנדרש משהו שהוא נרחב יותר.
אוקיי, עורך הדין סער פלט, תודה.
תודה רבה.
עושים הפסקה קצרה, מיד נתעדכן בבורסה שלנו. ורגע לפני שניפרד, מתעדכנים בבורסה, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, שלום אמיר.
שלום גדעון, אחר צהריים טובים.
בוא נדבר על מניות הבנקים שמזנקות היום, וזה מעניין.
כן, אז המדדים העיקריים בבורסה בתל אביב היום מסיימים סביב האפס, ה-35 עולה 2 עשיריות, ה-90 יורד 6 עשיריות, ובאמת מניות הבנקים מככבות, עלייה של מעל ל-2%, ירדו מאוד חזק בזמן האחרון, מבינים שהמחיר שלהם יחסית נמוך, והיום היה איזשהו סוג של קאמבק וריקאברי, וגם בגלל האווירה החיובית שהייתה בסוף השבוע בניו יורק, אז הבורסה פה ככה לפחות בא לידי ביטוי יותר במוטיבציה לקנות מניות פיננסים, הבנקים עולים באמת מאוד מאוד חזק, היום גם הביטוח עולה ב0.25%, אז זאת מגמה מעורבת, עם ככה כמה כוכבים על רקע הדולר של 3.80 מסוף השבוע, גבוה, ונתונים ככה חיוביים מהשווקים בחוץ לארץ.
אז בוא נדבר...
הבורסה של היום מחזור מאוד נמוך אגב.
בוא נדבר עוד קצת על...
מחזור יום ראשון קלאסי.
ארצות הברית, אצלנו עוד שבוע וקצת החלטת הריבית של נגיד בנק ישראל. בארצות הברית הנגיד אומר שהוא מתכוון לשמור על רמת הריבית הגבוהה, כל עוד יש חשש להתפרצות של האינפלציה.
כן, פאוול מדבר בג'קסון הול בכנס קבוע, והוא נשמע די ניצי, כלומר, לא כל כך מהר אני אוריד את הריבית, אני אראה מה קורה באינפלציה, אני גם לא פוסל אם עדיין האינפלציה לא תרד שאני אעלה את הריבית, הוא לא היה איש בשורות עבור התעשייה הפיננסית שמאוד משוות, בטח גם כולם, להורדות ריבית, זה לא יקרה כנראה בקרוב, והשוק ככה איכשהו שמע את זה ככה בארצות הברית ביום שישי ירד, ואחרי זה סיים בעלייה, כי בסופו של דבר לא היה זה משהו גם יותר מדי גרוע. הוא היה כזה פרווה, הוא אמר כרגע לא, יהיה, לא עליות ולא ירידות, אני אראה מה יהיה עם האינפלציה. אני מניח שנגיד בנק ישראל מסתכל היטב היטב על הדברים בארצות הברית, וגם הוא יחכה למדד, בקרוב זה החגים, ויראו אז יחליטו האם לשנות את הריבית.
על פניו, על פניו האינפלציה אצלנו שנבלמה, הייתה אמורה להוביל להורדת ריבית, אבל בגלל... דולר שמתחזק והשקל שנחלש, לא בטוח שלשם הנגיד ילך, נכון?
נכון, 3.80 זה קצת מטריד, מפריע לנגיד, מחירי היבוא מתייקרים, מאוד מאוד רוצים שלא יהיה התייקרויות שככה ישיתו אותם על הציבור, כי מרגישים את הריבית הגבוהה. היום הפריים הוא 6.25, אנשים לוקחים הלוואות, זה פריים פלוס, זה כמעט 8-10%, זה ריבית נשך ממש, זה מאוד מקשה על האנשים ועל הסל של המשפחה, לכן להעלות את הריבית עוד יותר, אין כל כך סיבה במשק שמכניס כן. כל כך הרבה כסף מהגז, מהנפט, מהביטחוני, אבל אם באמת ימשכו עליות מחירים ולא יראו ירידות.
לשם זה ילך.
גם אוקיי. זה על השולחן.
אמיר אייל, אינפיניטי, תודה רבה.
תודה גדעון, כל טוב.
ותודה ליעל אילון, שערכה אותנו, מלי בנימין ופיקה, בני שאולסקי אחראי לשידור בדיגיטל, עמיתי דואק, נויה חסון, אליעזר בן יהודה, אני גדעון נוקו.